כפי שיש מי שקורא לפרשה הזו מימין. מה שבטוח שבקרב אוהדי נתניהו מצד אחד ומבקרי מערכת המשפט מאידך, כולל כאלה שאינם מאוהדי נתניהו, חיפשו כל העת איזשהו סוג של ראיית זהב לשיטות הפעולה של בכירי מערכת אכיפת החוק. הם שומרים זה על זה בקנאות, מסתירים כל מידע שיכול להזיק להם או להשחיר אותם, כשדין אחד למי שתומך במערכת או מי שמיישר קו עם המערכת, ודין אחר לגמרי לכל העולם. נעסוק בזה וגם בחוק הנורווגי שלא מתקדם, ונראה שהחוק הזה הפך לאיזשהו סוג של אבן נגף בין הליכוד לכחול לבן, שוט של הליכוד מול כחול לבן שמאוד רוצה בקידומו של החוק. גם הקורונה עוד עדיין כאן, עוד מעט הדיווח היומי, והיום חף ג' בסיוון, 20 שנים לפטירתו של אחד מגדולי נציגי הציבור החרדי בכנסת. יושב ראש הקואליציה הוא היה, יושב ראש ועדת כספים בימי שלטונם של בגין ושמיר, מי שכונה בשעתו מנכ״ל המדינה, מי שכל בכירי המערכת הפוליטית, מימין ומשמאל, עלו לרגל לביתו כל אימת שמשהו ישתבש בפוליטיקה, הלא הוא יושב ראש יהדות התורה, הרב אברהם יוסף שפירא זצ"ל. נעסוק גם בעניין הזה, נפתח בכותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
ישראל בן צבי באולפננו בירושלים, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב בצלאל. אלה הכותרות לבוקר זה. אדם בשנות ה-40 לחייו נספה הלילה בשריפה שפרצה במעון לחוסים לפגועי נפש ברחובות. בבית החולים שיבא בתל השומר נפטר הלילה אושרי אסולין בן 26 תושב בני ברק כתוצאה מסיבוך של נגיף הקורונה, וכך עומד מניין הנפטרים בישראל על 301. בשעה זו מונשמים בבתי חולים 24 חולים. כוחות גדולים של צבא ומנהל אזרחי פעלו לפנות בתים במאחז הבלדים בבנימין ובמעון אסתר הסמוך. 10 בני אדם נעצרו בעימותים, המתיישבים מחו שם גם על פינוי של 2 בתי כנסת. המשטרה עצרה 2 צעירים בחשד שתקפו צעיר פלסטיני בחברון. לטענת המתיישבים לתקיפה קדם עימות אלים בו השתתפו עשרות ערבים שידעו אבנים ובקבוקי תבערה לעבר היישוב היהודי בעיר. התחזית היום בלי שינוי. אליה הכותרות בצלאל.
תודה רבה, שיהיה בוקר טוב ושקט. בצוות שלנו אסתי פלד, אבי גדלוביץ', מוטי קופפר, ואנחנו מתחילים. שלום לכם, בוקר טוב. אנחנו נפתח עם דיווח קורונה לבוקר זה. צבי טסלר, שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב.
תמונת מצב.
קודם כל, הבשורה מהלילה היא הקשה של פטירתו של אושרי אסולין, בן 26, בחור במקור מכפר סבא, בשנים האחרונות חזר בתשובה, התגור בבני ברק, מסר שיעורי תורה, לפי מה שהתעדכנו. הוא אדם בריא, שפשוט הקורונה הסתבכה את לו ומהסיבוכים.
כלומר, היה בריא והסיבוכים של הקורונה, הקורונה הביא אותו לסיבוכים שלא היו לו.
נכון. דלקת בשריר הלב, שוב סיבוך שאנחנו כבר שומעים עליו לא מעט בהקשר של קורונה, וזה התפתח לשורה של בעיות רפואיות שבסופו של דבר הוא נפטר מהם. טכנית מהקורונה הוא החלים, זאת אומרת, נעשו לו בדיקות שליליות, אבל עדיין הפטירה היא בסופו של דבר מסיבוכים של קורונה. זה מגיע אתמול כשהנתון היבש, המספר החולים היה נמוך ביחס לימים האחרונים, קצת יותר ב-80, אבל המספר הבדיקות גם נמוך, כי בשבתות מבצעים הרבה פחות בדיקות, ולכן אנחנו נצטרך להמתין לתוצאות היום. שיעור החיוביים, אותם חולים מבין הבדיקות, מהבדיקות שנעשו אתמול בבוקר, מה שהספיק להגיע עד הדוח של אתמול בערב, ומה שקרה בשבת, השיעור הוא יחסית גבוה, בין 1.5% ל-2%, זה יחסית גבוה לימים האחרונים, זאת אומרת, זה מצביע על המשך תחלואה, אבל בשלב הזה לא נוקטים צעדים, לא במוקדים, שזה בעיקר מה שקורה בנגב, ביישובי הבדואים בנגב, בחורה, ערערה וטייבה, וגם במקומות אחרים כמו באזור דרום תל אביב. בשלב הזה לא נוקטים הגבלות, אלא כן מרכזים את המאמץ ולנסות למצוא ולעצור את השרשרת ההדבקה, לייצר בידודים. ובעניין הזה, זה מה שעושים בשלב הזה, לא צפויות כרגע החמרות נוספות או עצירות נוספות בהקלות.
אוקיי, אם אנחנו חוזרים לרגע למקרה של אותו צעיר בן 26, הוא הצעיר ביותר שנפטר מסיבוכי קורונה כאן בישראל, נכון?
נכון, בדרך כלל רוב הנפטרים בישראל הם אנשים מבוגרים, בגיל 80 ומעלה, היו גם צעירים, עד עכשיו לא היה צעיר, גם אלו שהיו צעירים, מבוגרים ממנו אמנם, היו עם מחלות רקע קשות, שעל רקע זה הקורונה הביאה לפטירתם. זה המקרה הראשון שבו האדם שהוא צעיר, מתחת לגיל 50, במקרה זה 26, שאין לו שום מחלות רקע, ופשוט...
אבל הקורונה הביאה אותו למחלות רקע או לסיבוכי רקע אחרים.
נכון, ואנחנו יודעים, ככל שאנחנו מתקדמים עם הזמן, ונעשים יותר מחקרים ויותר בדיקות, אנחנו יודעים שהקורונה עושה נזק, עושה נזק לשריר הלב, עושה נזק לחלק הימני שבלב, החלק שקשור להזרמת הדם לריאות. אנחנו יודעים שישנם נזקים, ולכן עוד יותר הרופאים, בגלל שעדיין לא יודעים על היקף הנזקים, גם לכאלה שלא היו חולים במצב קשה, קוראים להקפיד על הכללים, על המרחק, על המסכה ועל ההיגיינה, כדי לנסות ולעצור שרשרת ההדבקה.
כן, נאמר שהיו עוד כמה חולי קורונה שנפטרו גם ללא במחלות רקע, כולל מהציבור החרדי, אבל כבר בגילאים בוגרים יותר. צבי טסלר, כתבנו שיהיה בשרות טובות, תודה רבה.
אמן, בשרות טובות.
המנהל הרפואי של בית החולים, המרכז הרפואי מעייני הישועה, פרופסור מוטי רביד, שלום לך, בוקר טוב.
בוקר טוב.
אנחנו כבר במצב אחר, לא רואים את בתי החולים מלאים כפי שהיו בתחילת הגל הגדול שהיה כאן לפני חודשיים, שלושה. מה זה אומר? חוץ מזה שצריך להודות לקדוש ברוך הוא על כך שזה עובר בקלות יותר, אבל רפואית מה זה אומר?
תראה, הבעיה שלי היום היא שאני חושש מאוד שהציבור מתחיל לסמוך על הקדוש ברוך הוא ומפסיק לעשות את מה שצריך לעשות.
את ההשתדלות.
הכתב שלכם דיבר על שלושה דברים והוא מטעה במידה מסוימת את הציבור בסדר שהוא אמר אותם, כי המסכה הייתה אצלו באמצע והמסכה צריכה להיות במקום הראשון, השני והשלישי בסדר הדברים. קודם כל לחבוש מסכות, מסכה על האף ועל הפה מונעת מהאדם להידבק ומונעת ממנו להדביק אם הוא נושא את הווירוס.
גם אם הוא יהיה סמוך מאוד לחולה מאומת, זה המקדם הגנה הראשון.
כן, גם אם הוא יהיה סמוך. אולי אם הוא יתחבק וחולה, אז...
כן, אני מדבר על שיחה בין שני בני אדם. מסכה מצילה, כפשוטו.
מסכה מצילה, בדיוק ככה. לגבי הריחוק וההיגיינה, תראה, היגיינה זה חשוב וזה טוב בכל ימות השנה, וכשרוחצים ידיים ושומרים על בכלל סביבה נקייה, יש פחות תחלואה. האם זה מונע הידבקות בקורונה? אני אומר, בכנות, אין לזה שמץ של הוכחה עד היום. כל הפעולות האלה שעושים נורא רושם, אנשים באים בלבוש של אנשי חלל עם בלונים ועושים חיתוי, משפריצים, כמו שהילדים אומרים, איזשהו חומר, אקונומיקה, על כל מיני דברים. זה נורא יפה, זה מצטלם יפה.
ונותן תחושה שהנה ניקו את השטח והכל בסדר והאוויר נקי.
זה נותן לאנשים הרגשה מזויפת. שהם בטוחים באזור הזה והם יכולים להוריד מסכות, זאת טעות.
אז למה אנשים מרגישים רפיון? רגע, אבל למה אנשים מרגישים רפיון? אתה פתאום רואה פחות, אבל אני מדבר לא על המגזר החרדי.
אני אגיד לך, מפני שגם המדינה וגם מעצבי דעת קהל, עיתונות ובציבור החרדי, רבנים ועסקנים וכו', שחררו רסן. נשקו עמוק, הנה יש ירידה בנדבקים, צלחנו ויופי, לא צלחנו שום דבר. יש פחות נדבקים, מפני שהיה סגר, מפני שאנשים פחות פגשו זה את זה, אז הם כמובן פחות נדבקו. עדיין יש מספיק נשאי וירוס בקהילה כדי להדביק אחרים. נכון שהיום זה יותר בין הצעירים, אז אנחנו רואים הרבה תחלואה ומעט חולים קשים, אבל אם זה יימשך ככה, אז זה רק שאלה של זמן, שגם הקשישים וגם החולים יתחילו להידבק, ואנחנו נראה עלייה בתחלואה והמסל בתי חולים.
אז אני מוסיף משהו על המסכות שאמרת. אז לא, אני מוסיף משהו על המסכה שאמרת שהיא דבר ראשון, גם לא להתקרב לקבוצות הסיכון, מבוגרים, אנשים עם מחלות רקע.
נכון, 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 כן, לא עושים, מה לעשות, סבא וסבתא וכולי וכולי, צריך עדיין מאוד להשגיח, ומאוד גם אם מתקרבים להיות ממוגנים עם מסכות כמו שצריך ולא לגעת, אני לא בטוח שנגיעה מהאווירה, אבל מחשש ספק, עדיף לא. לגבי שמירת המרחק,
אתה יודע של איך, רגע, איך נגיעה יכולה כן להדביק? אדם שנוגע בזולתו ומכניס יד לפה, אולי?
בדיוק, אנחנו, זה, הנקודה היא אולי. אנחנו לא בטוחים שלא. כן, אין הוכחות שכן. צריך להבין את זה, אבל לגבי המסכה יש הוכחות שכן. יש השנה, לא השנה, בחודש האחרון פורסמו שני מחקרים די גדולים שהשוו התנהגות של קהל עם ובלי מסכות, ובאופן מובהק היה הרבה הרבה פחות הדבקה בקהל שהיה עם מסכות. זה גם לא היה קהל של 100% מסכות, כן? אבל
אני חושב שיש הרבה שיכולים להעיד על כך, אנשים שהיו בבתי כנסת שהיו בהם חולים מאומתים, אנשים שהיו עם מסכות והיו מוגנים, יכלו להמשיך כרגיל וכל לא קרה כלום.
גם זה, נכון, גם זה. וזה חשוב, וחשובה גם הערנות, שאם אדם מרגיש לא טוב, שלא יגיד זה יעבור, אלא שיבדד את עצמו וילך להיבדק. ואם יתברר שהוא שלילי, אז יופי, וצריך גם לזכור, אני מצטער שאני מכביד, גם לזכור שבתחילת המחלה הבדיקה יכולה להיות שלילית, וייקח יומיים שלושה ויצטרך להיות חיובית.
כי לוקח זמן עד שהנגיף מתפתח אתמול, בגוף.
אני אתמול בערב השפזתי, הוריתי על השפוז של בחור צעיר, שהגיע עם חום ושיעול וקוצר נשימה, והשלילי לקורונה, שלילי, והסתכלנו על צילום בית החזה שלו עם הדלקת ריאות הדו-צדדית, ואמרנו מאשפזים אותו במחלקה של הקורונה כי הוא חולה קורונה. זה לא תמיד
צעיר בלי מחלות רקע בלי כלום.
בתחילת המחלה. כן, בחור צעיר בלי מחלות רקע. זה קורה, זה הרבה יותר נדיר, וגם הסיכוי של בחור כזה להבריא הוא כמעט 100%, שיעור התמותה הוא מאוד מאוד נמוך, אבל זה לא נעים. זה מחלה שיכולה להיות קשה ומתישה וממושכת.
וכמו שראינו, תופעות לוואי, תופעות לוואי. תופעות לוואי שיכולות להישאר ונשארות אצל חלק מהחולים שיגיעו.
זה חלק מהמחלה.
לא, שנשאר אחר כך. אני מדבר על אלה שסובלים מתופעות לוואי אחרי המחלה, אחרי שכבר הבריאו והחלימו.
זה אומנם סמנטיקה, אלה לא תופעות לוואי, זה חלק מהמחלה. תראה, 15% מהחולים יש מעורבות של שריר הלב, אז ברובן זה קל, אתה יכול לראות את זה ב-EKG, בקרדיוגרם, איזושהי הפרעת קצב וכו', אבל פה ושם זה מחלה קשה, ופה ושם, כמו שראינו, זה אומנם נדיר, גם מתים. בקיצור, המחלה הזאת היא לא שפעת.
בהחלט, ויש דבר אחד שאנחנו לא יודעים, ויש דבר אחד שאנחנו לא יודעים, ונדע רק בעתיד, כמה זה משפיע. אלה שחלו, מה הגוף שלהם יעבור, מה זה ישפיע על ההמשך?
אני אומר לך, א', אתה צודק, בשורה התחתונה, אנחנו לא יודעים, אבל אפשר להסיק ממגפות קורונה שהיו בעבר, גם הסארס והמרס שהיו מחלות קשות, וגם תחלואה בקורונה שיש בארץ בכל שנה בין ילדים, בווירוסים, בני דודים של הווירוס הנוכחי. מי שמבריא בדרך כלל נשאר בריא. יש כאלה שזה לוקח הרבה זמן עד שהם מחלימים, לא נשארים סיבוכים לטווח ארוך, אלא אם דלקת הריאות הייתה קשה, ופה אנחנו לא יודעים האם בכל המקרים ההחלמה היא עד הסוף. יכול להיות שיש אנשים שישארו עם נזק ריאתי תמידי. אנחנו לא יודעים כמה.
טוב, נחל בריאות ורפואה שלמה לכולם, בריאות לבריאים, רפואה שלמה לאלה שחולים, חלו.
ושירבשו מסכות, שירבשו
מסכות. בהחלט, כן, פעמים זה להתווכח.
לא על הסנטר.
אין לזה שום תועלת, על הסנטר זה כמו ביד, כמו להחזיק את זה ביד, אין שום הבדל, בהחלט. על הפה ועל האף, חשוב, חשוב. בוודאי, ודאי, פה ואף, אין ספק. הפרופסור מוטי רביד, המנהל הרפואי של מעייני הישועה, שיהיו בשרות טובות, תודה רבה.
לבריאות, יום טוב.
יום טוב. כמה אירועים חדשותיים שמתרחשים הבוקר, האחד זה כמה ראשי רשויות שנעצרו לפנות בוקר בבתיהם, בצפון, פרשת שוחד גדולה, עם לא מעט בכירים ברשויות מקומיות ונותני שוחד לכאורה שגם נעצרו בפרשה הזו, וגם פינוי מאחז בבנימין. קובי פינקלר, בוקר טוב. קובי?
אני איתך, בוקר טוב.
בוקר טוב. מאחז, איזה מאחז, איפה?
כוכב השחר.
כוכב השחר, מה הסיפור שם?
כוכב השחר, בנימין, בתים בלתי חוקיים, זאת ההגדרה הכי מקובלת, חלק גדול או חלק לא מבוטל מהמבנים הללו, זה לא בתים, מהמבנים הללו הם מבנים שלא התגורר בהם אף אחד, בנו קרוון כזה ואחר, צריפונים כאלו ואחרים, חלק היו מאוישים, הייתה התנגדות קלה, אבל בסופו של דבר האירוע הזה לאחר מעצרם של 10 אנשים ועיכובם, מעצרם ועיכובם של 10 אנשים, האירוע הזה מסתיים והוא מאחורינו.
ללא עימותים, ללא מעצרים, ללא כלום.
היו קצת עימותים, כאמור 10 אנשים טוב. שנעצרו ועוקבו לחקירה, אבל אירוע עדכון, שחוזר על עצמו מדי פעם בפעם.
עדכון קצר לחברון, הסיפור שהראה שם בשבת?
כן, שוב סיפור שקודם כל הרמטכ"ל לוקח בו אחריות ומשבח את החייל, בניגוד לסיפור של לאור עזריה, שאנחנו זוכרים שהיה באמת ראוי לגנות את החייל, כאן הרמטכ"ל מתייצב ומשבח את החייל, מה שהיה שם בליל שבת, קבוצה של חסידים, ככה היא מוגדרת, לא מתושבי קירת ארבע וחברון, מבחינה סמוך לשעת לילה מאוחרת בכביש שבין מערת המכפלה לשכונת אברהם אבינו, בפלסטיני שצועד בכביש הזה. הם מתחילים להתגרות בו, מיידים עליו חפצים, גם מקללים אותו, והם מתחילים להתקרב אליו ומסכנים את אותו, ואז חייל של גולני מתעשת ביוזמתו, יורד לכיוון הפלסטיני, אז מחלץ אותו מתוך החסידים הללו, ואז הם תוקפים גם את חייל גולני. כאמור, המשטרה עכשיו פושטת על בתיהם של אותם אנשים, אותם צעירים, כן, ואת החייל הזה, כאמור, המטכ"ל, משבח ומהלל.
טוב, נחכה ליום שגם יגנו שם על היהודים מפני הפלסטינים בחברון. קובי פינקלר, תודה, בוקר טוב.
יש לנו עוד רגע או שאין לנו?
כן, יש.
אז תשמע, ביום חמישי האחרון כתב רדיו קול חי, קובי פינקלר, עולה לרפאל, ומקבל שם תמונת מצב על כל הרובוטים החדשים שמיוצרים שם, ו... תשמע איך קוראים להם, קוראים להם רובוט הקורונה. בזמן הקורונה, אנשי רפאל אמנם לא היו בחופשה, אבל חשבו על פתרונות יצירתיים כדי לפאר ולייצר דברים.
רובוט COVID-19.
נכון, זה יציע להם, זה הבוקר הזה.
זה את השם הרשמי יותר, כן.
כל אופן, אז נעמי ישראלי, המנכ"לית שמה מלווה אותי, ומראה לי כל התמונות, הכל נמצא באתר רדיו קול חי, כולכם מוזמנים לצפות ולראות.
בהחלט, הרבה תוכן טוב שם. אומר לי מישהו לא COVID-19, אלא קובי. קובי פינקלר, שיהיה בוקר טוב.
תודה רבה, בוקר טוב.
תודה. פרסומות עכשיו, מיד לאחר מכן, העימות במערכת המשפט, מיד חוזרים.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
לעשות לכם שמח, כן, זה אמיתי! השגנו לכם קופון מהמטורף שידע המדינה הקטנה שלנו! 100 הראשונים שהתקשרו עכשיו לקשת האבקות יקבלו דיסקונקים, כ-60 הופעות, תוכניות, הצגות, לכל המשפחה ב-175 ש"ח במקום 600, אוללה, לצפייה לכל החיים, איזה מניפיק! אני תרצה אומרת לכם שכולם מדברים שכולם מצחקניות, הזמרות, הרבנים וההצגות שכולם בפלסטיק הקטן הזה, ממש אוללה! חייגו עכשיו, 1-7-0-0-5-5-9-8-9-8, זה קל! 1-7-0-5-5-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9
שקט, להצליח לחתן את הילדים בלי דאגות, אושר בכבוד, בעידודם ובברכתם של גדולי הדור שליטה, מאפשרת לכם לענות מפתרון חדש ובלעדי לחיסכון עבור חתונות הילדים מגילאי 6 ועד 14, עם מגוון מסלולי השקעה בהתאמה אישית תוך שקיפות מלאה. התקשרו עוד היום, 02-620-1071. 02-620-1071.
סליחה בבקשה, אפשר לשבת?
בוודאי, מרכז השולחן והכיסא, כל סוגי השולחנות והכיסאות למטבח, לסלון ולמשרד, במחירים מיוחדים מהיבואן לצרכן. מרכז השולחן והכיסא, ירמיהו 23 ירושלים, פתוח מ-10 עד 10 רצוף.
במיוחד בימים אלו, חשוב שתקבל מה שמגיע לך מהביטוח הלאומי ומחברות הביטוח. במימוש זכויות רפואיות, אתה צריך את לבנת פורן האמיתית.
כוכבית 2498, לבנת פורן.
השירות אינו משפטי.
פקק אחד למכונה שלמה. פקק אחד והכתמים נעלמו. פקק אחד, הניקיון מצוין והריח נפלא. נשמע לכם כמו אגדה? לנו זה נשמע כמו מקסימה. סנו מקסימה, ג'ל כביסה סופר מרוכז בביסום קריסטל נואר. מספיק ל-60 כביסות ומנקה מצוין גם במים קרים. סנו מקסימה ג'ל כביסה סופר מרוכז בביסום קריסטל נואר. מתאים לכל המכונות ולכל סוגי הכביסה. סנו מקסימה, ג'ל כביסה סופר מרוכז בביסום קריסטל נואר. מריחים את הניקיון.
זה היה הטיפ היומי, באדיבות חברת סנו.
תנובה במבצע על כל מוצרי החלב ותחליפיו. קונים 8 מוצרים ומקבלים 2 מתנה. 8 ועוד 2 מתנה. למהדרין יש תנובה. בתוקף עד כ"ז בסיוון, לא כולל מוצרי המעדניה הזול שבהם. המבצע בתוקף ברשתות ובחנויות נבחרות.
מזגן אלקטרה בדץ, היחיד שנכנס אלינו הביתה. המזגנים היחידים המאושרים לשימוש בשבת, בכשרות המהודרת של בדץ מהדרין, בראשות הרב אברהם רובין שליטה. חסכוני יותר, עוצמתי יותר, שקט יותר, מהודר יותר. גם באיכות האוויר, אלקטרה מנצח.
שירבית שלום.
הלו שירבית, זה נכון מה ששמעתי?
בוא נשמע, מה שמעת?
שעכשיו בשירבית יש מבצע עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב?
אז זה נכון.
מה? זה נכון? עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב? אני רץ לסגור.
כוכבית 2003, שירבית.
להפוך לבעלים של דופלקס ברגע אחד נשמע חלום? אז תתעוררו ומהר! מצטרפים עכשיו להגרלה של בית חם ודופלקס ענקי ומאובזר בקרוב יהיה שלכם! כוכבית 9886 כוכבית 9886.
עכשיו איתכם מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
שמונה 22 במהדורת הבוקר, עכשיו לעניינים המשפטיים, הסיפור של מנדלבליט ותקציר ככה למי שלא היה כאן ביומיים האחרונים, מה שנקרא, תחקיר של העיתונאית איילה חסון בחדשות 13, מספר את הסיפור של עילת סגירת התיק בפרשת הרפז, התיק נגד מי שהיה אז הפצר הראשי, הפרקליט הצבאי הראשי, הדוקטור אביחי מנדלבליט, האם זה היה חוסר אשמה או חוסר ראיות. ויש הבדל משמעותי בין שתי העילות הללו לסגירת תיק. חוסר אשמה זה אומר שהבן אדם לא עשה כלום. חוסר ראיות זה משהו פרווה כזה. כנראה שהוא עשה משהו, רק לא מצליחים להוכיח את זה. אבל לגבי אדם מן השורה או אפילו פוליטיקאי, מקסימום חוסר ראיות, אז ככה הוא יצא באור שיניו. אבל אדם שמבקש לאחר מכן להתמנות ליועץ משפטי לממשלה, וביום מן הימים אולי גם לשופט בית משפט העליון, הוא חייב להיות צח כשלג. העילה של חוסר בראיות לא מוסיף לו הרבה לרזומה. עורכת הדין כנרת בראשי, שלום לך, בוקר טוב.
בוקר טוב.
אחרי העובדות הללו, עד כמה אביחי מנדלבליט יכול להמשיך בתפקידו?
אביחי מנדלבליט לא רק שאינו יכול להמשיך בתפקידו, אביחי מנדלבליט צריך גם להיחקר. הוא יחד איתו גם כל אלה ש...
על מה?
וואו, המון. יש כאן המון. קודם כל נתחיל מהעובדה ש... אם אנחנו נלך קצת יותר היסטוריה אחורה, אז כמובן שאנחנו צריכים לחשוף את הקלטות. ויש קלטת אחת ספציפית, אני לא מדברת על הקלטות.
רגע, לטובת המאזינים, הקלטות זה הקלטות השיחות שלו עם גבי אשכנזי, כששניהם היו בכירים בצבא, הוא רמטכ"ל והוא הפצ"ר, ומתנהלת חקירה או בדרך לפתיחת חקירה בפרשת הרפז.
לא, אין עכשיו, כן, הקלטות הוקלטו, זאת אומרת, השיחות נעשו בדרך לחקירה, ואז הוא מבטיח לגבי אשכנזי שיהיה מי שישמור עליהם בתוך המערכת המשפטית. השם שעולה שם זה שוקי למברגר, זה אותו אח של מומי למברגר, שהוא למעשה המועמד היחיד שעליו מנדלבליט מנהל מלחמת חורמה, כדי שהוא יהיה פרקליט המדינה. הוא גם זה שמעניק את ה... שנלחם כדי שיהיה צו איסור פרסום על הקלטות, כי הוא המשנה היום לפרקליט המדינה לעניינים כליליים. אביחי מנדלבליט למעשה סגר תיקים, סגר את התיק עם רות דוד, סגר עוד תיקים של פרקליטות שביצעו עבירות שאדם אחר שהיה מבצע אותן, אם נדבר על עורך דין, כי זה הנישה של עורכי דין, אם עורך דין לדוגמה, ואני מכירה עורכי דין כאלה, היו מנסים לשבש הליכי חקירה, היו מנסים לשבש הליכי משפט, היו מנסים להניע עדים בתוך תהליך משפטי, מה שעשתה פרקליטה, היו מגישים תצהיר שקרי לבית המשפט. אנשים כאלה היו עומדים לדין. אביחי מנדלבליט החליט לקחת את האנשים האלה, מאחר והם עובדי פרקליטות והן בחירות בפרקליטות, פשוט לסגור את התיקים, להגיד, נעשו כאן מעשים לא ראויים, אבל טעות, ואני סוגר את התיקים.
והתיאור הזה שאת מתארת קשור גם כן לתיק שלו, לפרשה שלו, שכל כך מסתירים?
לא, אנחנו מדברים מסביב, והסלטות זה לא, ועכשיו אנחנו ניכנס באמת לעניין שלו. ברגע שסגרו לאביחי מנדלבליט התיק בחוסר ראיות, או שלא סגרו בעילה מסוימת, לאביחי מנדלבליט לפי החוק, כמו לכל אזרח, יש תקופה שבה הוא יכול להגיש ערעור. 60 יום. אביחי מנדלבליט החליט לחכות עד שהוא יתמנה לתפקיד היועץ המשפטי לממשלה, למרות שהוא ראה שבית המשפט הוטעה, בית המשפט העליון הוטעה. הוא החליט לחכות הרבה מעבר לזמן שהיה צריך ועומד לו בחוק כדי להגיש ערעור. למי הוא מגיש את הערעור?
וערעור אנחנו מדברים על שינוי העילה, עילת סגירת התיק?
הוא הגיש בקשה. כן, כן, את העילה לסגירת התיק של להפוך אותה מחוסר ראיות לחוסר אשמה.
והוא חיכה שהוא יתמנה.
כן. ואז שי ניצן הופך להיות הקפיף שלו. זאת אומרת, הוא הבוס של שי ניצן. הוא למעשה מדיח את שי ניצן לעבירה. זה פשוט מאוד. ושי ניצן, במקום לא להיות מודח בעבירה, ולהגיד לו, אדוני, אני לא יכול לדון בזה, אתה היום הבוס שלי, הוא לוקח את זה, הוא מכנס פרקליטים, הוא מדבר על זה, הוא מתעסק בזה.
עכשיו, השופטים, לא השופטים היו באותם ימים, והוגשה עתירה נגד מינויו ליועץ המשפטי לממשלה, בימים שהממשלה אישרה את מינויו, לא השופטים היו יודעים שעילת סגירת התיק היא לא חוסר אשמה, אלא משהו עמום, שאני לא הצלחתי להבין, קראתי אתמול את הטקסטים מאותה ישיבה אצל היועץ המשפטי דאז ויינשטיין, ולא הצלחתי להבין מהי העילה לסגירת התיק, אבל לא חוסר אשמה. אם השופטים היו יודעים את האמת, הוא לא היה מתמנה?
זה מאוד תלוי, כי אם אני מסתכלת היום על בית המשפט העליון, אני מסתכלת על בגץ היום, ואני רואה שבגץ היום מכשיר יועץ משפטי לממשלה שלקח שלא כדין את סמכויות גם פרקליט המדינה, צריך להבין שרק פרקליט המדינה יכול להורות על חקירת יועץ משפטי לממשלה ולהפך. זאת אומרת, היום אביחי מנדלבליט מחזיק בניגוד עניינים מובהק בשני תפקידים שהם סממן, רק צריך לציין את זה, שהם סממן, אם אנחנו כל הזמן, אתה יודע איך אני אומרת, במגזר החילוני, צועקים דמוקרטיה, דמוקרטיה, ומלחיצים את כל העולם על דמוקרטיה, זה הסממן המובהק לחיסולה של דמוקרטיה. כשאדם מחזיק בשני תפקידים שהוא שולט ביכולת של אחד לקבוע לשני, זה באמת סממנים מאוד 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 מובהקים.
עכשיו, איפה שי ניצן בסיפור הזה?
אבל רגע, אני רוצה רגע להגיע איתך לבית המשפט העליון. בית המשפט העליון מכשיר את זה. הוגשה עתירה נגד ההתנהלות הזאת, ובית המשפט העליון מכשיר את זה. אז אם אתה שואל אותי האם בית המשפט העליון היה נוהג אחרת, לטעמי לא, אני רואה אותם פועלים יחד ככלים שלובים. כי ברגע שבית המשפט העליון לא מבצע את תפקידו בגלל הפרסונה שעומדת מולו, אוקיי? וכדי להגן על אנשים מתוך הפרקליטות, אז אני מבינה שבית המשפט העליון לא מבצע את תפקידו, נאמנה. ואם אנחנו ניקח את המקרה, האם ראוי, היה שופט בית המשפט העליון, שניהל, שהיה הליך נגד מקורב שלו, ראש עיריית בת ים. וכשהוחלט שיש, שיכול להיות שיהיה נגדו, שהתיק נגדו יסגר בקוסר ראיות, הוא קם, ביקשו ממנו להניח את המפתחות, הוא עזב את הלשכה בבית המשפט העליון, וחזר רק אחרי שעילת הסגירה הייתה שהתיק נסגר מקוסר אשמה. משמע, יועץ משפטי לממשלה שהוא כמו שופט עליון, לא יכול להיות בתפקידו כשעילת הסגירה נגדו היא חוסר ראיות. זה הכל.
אוקיי, עכשיו שי ניצן. איפה הוא בסיפור הזה? הוא בעצם עזר לו לכל הסתרה הממושכת הזו מאז ועד היום.
מה זאת אומרת? שי ניצן, ברור, זה, תקשיב, הם הבינו שבית המשפט העליון טועה או מוטעה על ידם, והם לא נקטו בשום תהליך. עורכי דין, בין אם מהפרקליטות ובין אם במקצר הפרטי, כשרואים שבית המשפט העליון טועה, יש לנו חובה שנקראת Officer of the Court, אנחנו כאילו פקידי בית המשפט, אנחנו חייבים באותו רגע לידע את בית המשפט שהוא טעה.
וזה לא נעשה, כי הייתה לו סיבה, למה לא? השאלה, האם שי ניצן, או יותר נכון מנדלבליט, באיזשהו מקום, שומעים את הטיעון הזה לא מעט לאחרונה, היה שחית מול שי ניצן ששינה לו את עילת סגירת התיק. וזה מוביל אותנו לחקירות נתניהו.
הנה אני מודה, אין לי שמץ של מושג אם הוא היה שחית או לא. אני רק מסתכלת על סמיכות העניינים שהחקירה נגד נתניהו נפתחה. הסתכלתי במקרה על התאריכים. שבועיים לפני שמנדלבליט מגיש את הבקשה לשי ניצן. עכשיו, אנחנו מדברים על דוקטור אביחי מנדלבליט. אנחנו מדברים על יועץ משפטי לממשלה. אנחנו מדברים על בן אדם שמכיר את הדין, הוא היה פצר. אנחנו מכירים בן אדם שבאמת שוחה ברמה המשפטית. כאדם כזה לא יכול להיות שהוא לא יודע שהוא לא אמור להגיש לשי ניצן את הבקשה הזאת. אין, זה כמו ש, אתה יודע, זה כמו שתגיד אני לא יודעת, לבעל מקצוע שהוא לא מכיר את המקצוע שלו, ובעל מקצוע בכיר לא מכיר את המקצוע שלו. הוא יודע שהוא לא יכול להגיש את הבקשה הזו לשי ניצן, הוא יודע מה המשמעות של זה, הוא יודע מה זה ניגוד עניינים, הוא וכל זאת הוא מגיש לו את זה, ומתי הוא מגיש לו את זה? שבועיים אחרי שנפתחות החקירות נגד נתניהו. עכשיו אנחנו יודעים, את העמדה של שי ניצן לגבי החקירות של נתניהו.
כן, אמר את זה בעצמו.
ובכל זאת אני רוצה להגיד באופן אישי, אין לי מושג. אני מסתכלת פרופר על היועץ המשפטי לממשלה, ואני יכולה להגיד רק דבר אחד, לא הוא ולא שי ניצן, בעלי הסמכות, אלא הם סמכות, אנשים שיש כנגדם עננה כזו כבדה, אלא הם שום סמכות לבוא ולהתיימר.
אבל מכיוון שאנחנו מתמודדים עם מערכת משפט ששומרת אחד, שומר על השני, כולם סוגרים את הפה, אף אחד לא ישתף פעולה עם שום חקירה שתהיה, ולא תהיה, כי אין מי שיחקור.
אני לא מסכים.
לא, מי יחקור? כשהממשלה, כששר המשפטים הוא איש כחול לבן, לעומתי לכל האג'נדה הזו שאת מציגה פה, ושגם הימין כולו מציג. איך יכול להתקדם פה משהו?
לא רק שהוא לעומתי. לא רק שהוא לעומתי. אחד מהאנשים מתוך הפרשה הזאת, זה גבי אשכנזי, הוא מתוך
מפלגה שלו, מכחול לבן.
יושב ראש המפלגה שלו. העננה של הממד ה-50 מרחפת מעליו, עוד לא החליטו אם לפתוח נגדו בחקירה או לא לפתוח נגדו בחקירה. כל התמונה שראינו אתמול היא הזויה בהחלט מנדלבליט ואשכנזי, שהוא מספר 2 של בני גנץ, הוא אותו אדם שגבי את מנדלבליט ביקש להגן עליו. תקשיב, התמונה אתמול שראיתי, כולם דיברו על התמונה של בנימין נתניהו בבית המשפט, איך השרים עומדים מאחוריו, שרים וחברי כנסת, ודיברו ושבו את זה למאפיה ועשו. אני את התמונה אתמול שראיתי, של ניסן קורן, של בני גנץ ושל אשכנזי, הבנתי שהמערכת הזו סגורה. מה בני גנץ היה צריך לעשות בתוך משרד המשפטים? בתור מה? בתור מה הוא הגיע לשם?
וראיתי תמונה, אפרופו הביקור הזה שלו אתמול במשרד המשפטים, שבאמת אין לי מושג מה הוא בא לעשות שם, חוץ מלתת איזשהו גיבוי לניסנקורן, אני רואה תמונה של...
גם ליועץ המשפטי
לממשלה. ואני רואה תמונה של שלושתם הולכים במסדרון, עטויי מסכות, כפי שנדרש, ובאחד הציוצים ראיתי כותרת, ראש הממשלה החליפי עם גנץ וניסנקורן. כלומר, מנדלבליט הוא האיש החזק בסיפור.
זה מצחיק בהחלט, אבל באמת, אתה יודע, הוא לא רק בא לתת להם גיבוי, הוא בא להבטיח את עצמו מפני חקירה.
כי גם הוא יש לו את הסיפור שלו, המימד החמישי, תיק שעדיין לא נפתח לגמרי וגם לא סגור בכלל.
והמערכת המשפטית יודעת לעשות דבר אחד נורא יפה. היא יודעת לשמור על חומרים כנגד פוליטיקאים, כדי שהם יהפכו להיות המחות שלהם, ואם הם לא, הם יסתפו נגדם בחקירה. הם צריכים להחליט. אין דבר כזה להמשיך ולהחזיק בחומרים ולהגיד עוד לא החלטנו. מי אתם שלא תחליטו? יש לכם זמן קצוב. תחליטו. עכשיו אתם צריכים להחליט.
הרבה דברים צריך לשנות במערכת הזו, ואני שוב אומר, זה לא יקרה במשמרת הזו של הממשלה הנוכחית, אין סיכוי. אין סיכוי, צריך להמתין עוד קצת לחוק שיניים.
אלא אם כן הציבור פה יעשה מעשים, יצא לרחובות.
מה זה מעשים? כן, הפגנות, מהומות, מהפכות?
לא, אני לא אנרכיסטית.
לא אמרתי אלימות, אמרתי הפגנות, מהומות, מהפכות.
אני גם לא במהומות, אני לא דוגלת בזה, אני דוגלת בזה שהציבור יצא לרחוב ויפגין בכל מוקד כוח משפטי, ואני אגיד לך גם יותר מזה, זה לא עניין של שמאל ימין. זה מה שהציבור בישראל לקח את המקום הזה לשמאל ימין. המערכת הזאת היום, היא מתעסקת בעניין של בנימין נתניהו, אבל המערכת הזאת זרועות גם... והיא מתעסקת בעיקר עם אזרחים, ואלה אנחנו. ואם המערכת הזאת לא תהיה ישרה דייה, שחק השלג, אנחנו אלה שנשלם את המחיר. אנחנו האזרחים.
כן. טוב, יום יבוא ודברים ישתנו כאן. עורכת הדין כנרת בראשי, תודה לך שהיית איתנו הבוקר. יום טוב. פרסומת.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
בסניפי הביטוח הלאומי שמחים לחזור לשגרה, גם אם היא קצת שונה. כדי לעמוד בהנחיות התו הסגול, לשמור על בריאותכם ולהימנע מהמתנה מיותרת, הזמינו תור מראש לקבלת שירות בסניפים. מהיום מזמינים תור בלחיצת כפתור באתר הביטוח הלאומי, ביישומון My Visit או במוקד כוכבית 6050. שימו לב, אתם יכולים גם לחסוך את הביקור בסניף ולהשתמש בשירותים הדיגיטליים שלנו. נמנעים מהתקהלות ונהנים מהשירות.
ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים. מרפאת שיניים, מורשת איתן, שירות איכות ומקצוענות. לא מפסיקים לחייך, מורשת איתן.
חדש במורשת איתן, בשיתוף בית החולים מעייני הישועה. טיפולי שיניים מורכבים בהרדמה מלאה בבית החולים מעייני הישועה. לפרטים חייגו
1-700-417 מורשת
איתן. עוד לא מצאתם את המסגרת המתאימה עבור ביתכם? אל תרימו ידיים. תיכון אור חדש ביחסים הוא המקום האידיאלי. תיכון עם פנימיה בקמפוס מרווח, המציע לימודים ברמה גבוהה על ידי צוות מקצועי ומסור. מעטפת חמה משפחתית ומפנקת, ומענה מושלם לצורכי ביתכם. לפרטים 1-800-327-627 1-800-327-627.
מסעדת רודריגז בחשרות הרב רובין, קריית המדע 3, ירושלים. טלפון 02-581-5815 02-581-5815.
שלום, כאן מיכל אשם, יועצת מנטלית לתשעות עסקים. אני מזמינה אותך לחבר בין הנפש לעסק בתקופה הזו. לתיאום פגישה 072-282-0999.
יש בשר ויש רודריגז, יש בשר ויש רודריגז, יש בשר ויש רודריגז.
הילדים מתקשים להתמקד? ריכוזית. עכשיו ריכוזית בסוכריות גומי. ריכוזית. סוכריה ללעיסה נוחה יום-יום. תוסף תזונה מועשר בצמחים. בחשרות בדץ העדה החרדית לתלמידים מגיל 6. ריכוזית. בבתי המרקחת והטבע וברשתות הפארם.
שלום, כאן מיכל לשם, יושבת ראש הפדרציה ML-NLP. עכשיו תורך להגשים את עצמך ולהירשם לאחד משלושת קורסי הדגל שלנו. קורס NLP, קורס מרצות ומנחות קורסים, קורס העצמה ומודעות לכל אישה. התקשרי, 072-282-0999.
שלום, כאן חיים אהרונוב, סמנכ"ל אביס מכירת רכב. רכב כבר מזמן איננו מותרות, ובמצב החדש כולנו נהיה חייבים להתנהד איכשהו. יש לנו מגוון ענק של רכבים עם נתונים מדהימים. גלגלנו את חיסכון העלויות להנחה מטורפת על הרכב שלא תחזור.
כוכבית 5326 אביס.
סדרת טורנדו סמארט אסקיו בטכנולוגיית סמארט קלין לטיהור אוויר. בצבע שחור מת בשילוב מראה, המזגן השקט והחכם ביותר שיצרנו לאוויר נקי. עם מולטי סווינג לפיזור אחיד בכל החדר, וי-פיי מובנה לשליטה מרחוק ושבע שנות אחריות מלאה. ועכשיו ניתן להשיג את סדרת סמארט גם בצבע לבן מת.
התעוררתם בזמן ויצאתם לפני הפקקים? עכשיו תתעוררו על הפנסיה שלכם. הצטרפו בדיגיטל או אצל הסוכן לאלטשולר שחם פנסיה נבחרת. אלטשולר שחם, מחויבים למקצוענות.
אין באמור תחליף לייעוץ פנסיוני או התחייבות להשגת תשואות.
שירבית שלום.
שלום שירבית. תקשיב, בתקופת הקורונה היה לי זמן. ישבתי, עשיתי סדר בחשבונות.
זה חשוב לפעמים לעשות סדר. מגלים שאפשר לחסוך הרבה כסף.
איזה לחסוך? אתה יודע כמה אני משלם על ביטוח מקיף לרכב?
לא בשירבית. כי עכשיו בשירבית עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
50% הנחה בביטוח המקיף לרכב? איזה מזל שדיברנו. אני רץ לסגור.
כוכבית 2003 שירבית.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
8.41, היום לפני 20 שנה, הלך לעולמו אחד מגדולי מייצגי הציבור החרדי בכנסת, יושב ראש הקואליציה, יושב ראש ועדת הכספים הוא היה, כינו אותו מנכ״ל המדינה, מי שכל בכירי המערכת הפוליטית, גם מימין, גם משמאל, חילונים, חרדים, כולם עלו לרגל לביתו כשמשהו הסתבך כאן בפוליטיקה. הלא הוא הרב החסיד, הרב אברהם יוסף שפירא זצ"ל, והמבוגרים שבינינו בטח זוכרים את הקול הזה.
מר בגין מתכוון להפסיק את הטיסות של אל על בראשון לספטמבר, בלי כפייה ובלי כפייה של אגודת ישראל.
אני חושב שזה בושה וחרפה מי שעשה את זה. מי שעשה דבר כזה, לא רק שהוא אלים, אלא שהוא העיז ללכת לנגוע במכונית של אחת מגדולי התורה, מגדולי הדור, ראש ישיבת פוניביש. אין דבר יותר מכוער וידו צריך להיקצץ, ואני מקווה שמשטרת ישראל מיוזמתה צריכה לחקור איך קרה דבר כזה.
ממד זה כאין ממד הר סיני ויחד, ואי אפשר לתת שבח ועודוי אל הקדוש ברוך הוא שהגענו ליום הזה. כבוד מורון הרב שח.
זה קולו של הרב שפירא ביום של האיחוד בין דגל התורה לאגודת ישראל בתשנון ב'. בנו הרב יצחק שפירא איתנו, שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב בצלאל.
20 שנה, היום היורצייט, ונדמה שמהנציגות החרדית, המנהיגים החרדים שהיו כאן בדורות האחרונים, הוא מאלה שא' זכורים לטוב, כמו כולם, אבל בצורה עוד יותר שונה מהבודדים שאולי גם אנשים מתגעגעים אליו.
זה נכון, הוא השאיר חותם מאוד מיוחד בתולדות העסקנות הציבורית והשליחות האגודאית. קודם כל, הוא לא היה עסקן פרסי, זאת אומרת, הוא לא היה דמות של עסקן, הוא היה דמות של תלמיד חכם גדול, שהתענק מאוד על הלימודים, והיו לו געגועים לשנות הלימודים שלו אצל הגאון מצ'בין, ואחר כך השנות הלימודים שלו אחרים, כאשר הוא נאלץ לבקשת אביו לבוא מירושלים לתל אביב ולהתעסק במסחר. אבל הוא שילף תורה ומסחר, והוא נקרא לידי כבוד קדושת אדמור מגור בעל הלב שמחה לייצג את אגודה במערכות הציבוריות של היהדות החרדית, הוא נזקף שם בגאון ובגאווה, לא כעסקן ולא כשתדלן, אלא כאיש מלא חוכמה, מלא חן, מלא מרץ, מלא הישגים וניסיון בתחום העשייה, והיה לו את הידע ואת החוכמה להתמודד בנחשולים ובשבילים המאתגרים מאוד באותם הזמנים. אם אתה חוזר בחזרה לתקופה שלפני תשמ"א, קרנה של היהדות החרדית בהישגים שלהם, גם בתקציבים וגם בחוקים, היה יחסית ירוד מאוד, וכל אחד יודע וכל אחד אומר את זה בפה מלא, שמיד עם כניסתו לתפקיד הוא כבש את כל הכנסת, גם את הימין וגם את השמאל, והוא הצליח לישא חן בעיני כולם ולרומם את קרן היהדות, עד כדי כך שאני יכול להגיד לך שבנאומים שלו בכנסת וברעיונות הרדיו שהתקשורת הייתה מאוהבת לראיין אותו ולשמוע את דברו
כמעט על בסיס יומי לפעם,
בוקר בוקר אצל רזי ברקאי בתוכנית הבוקר הזה, ידוע לי על אנשים שחזרו בתשובה ואמרו, אם זה יהדות חרדית אנחנו רוצים להיות שייכים למחנה הזה. עכשיו אבא היה מאוד מודע לעובדה שכמעט קיימת מאז ומתמיד, היא לא התחדשה בארץ ישראל, במדינת ישראל, של הבעיה של השנאה בין הציבור הכללי לציבור החרדי.
זהו, בנקודה הזו אני רוצה לשאול, סד נדר אחד הוא, שנאו,
מה היה? אני אסביר מה שהיה, העובדה, תראה, אני אגיד לך דבר חותך, ומשם אנחנו ניכנס יותר לעומק. הוא נכנס לקואליציה בתשמ"א, והיו מסעים ומתנים קואליציונים גם עם המערך וגם עם הליכוד, ובסוף, כידוע, קמה ממשלה בראשות בגין. וזה לא היה מתנאי המסע ומתן הקואליציונים, אבל במהלך הקואליציה, דבר שלא היה מאז קום המדינה, ראש הממשלה ושר האוצר, כשהתפנה תפקיד יושב ראש המועצה המייעצת של בנק ישראל, הם הטילו את זה עליו, הם כיבדו אותו בזה. והדבר הזה קרה בגלל האמון הגדול והאהבה הגדולה שהיו להם בו, ובלי שזה היה חלק מהמסע ומתן הקואליציוני. אבל איך זה קרה? זה קרה בגלל שהוא ידע לאהוב את כל עם ישראל. בלי מחיצות, הוא ידע, הוא רוצה להיות אהוב על כולם, הוא לא יכול להשיג את זה בלי לאהוב את כולם. כולם הרגישו שהוא אוהב אותם, הוא מנסה לקרב אותם, הוא מנסה להסביר להם בחוכמה, בחן, הוא רץ לקיבוצים, הוא רץ למושבים, הוא ישב ודיבר עם כולם, הוא לא הצליח להחזיר את כולם בתשובה. חלקם הקטן ברעיונות.
אז איך הרב שפירה הוא היה מתמודד עם השסע שיש היום? ימין ושמאל, חרדים וחילונים. אני עוד לא מדבר על האימות המתמשך בין חצי עם לבית המשפט, למערכת המשפט. איך הוא היה מתמודד עם כל זה?
תראה, לצערנו חלפו ועברו 20 שנה מאז שהוא הלך לעולמו, וגם עוד 4 שנים מאז שהוא חדל אז לעבוד להיות בכנסת 24 שנה, וב-24 שנים האלה קרו תמורות מאוד מאוד משמעותיות בעם היהודי בישראל ובעם כולו. האתגרים והחומריות נהפכו להיות להרבה יותר משמעותיים. אנחנו חיים בעידן של הייטק, בדור שהמון המון המון צעירים מתמקדים וממקדים את כל הכוח שלהם בטכנולוגיה, ואלה שמצליחים מצליחים בזמן קצר לעשות הרבה כסף, וזה מעורר את העניין של הרבים אחרים שרוצים לצאת בעקבותיהם. אנחנו חיים בעידן של טכנולוגיה שמפיל חללים ברמה מאוד גבוהה, והמרחק בין החילונים, אבא היה אומר לא להגיד חילונים אלא לציבור הכללי, לציבור החרדי, נעשה הרבה יותר רחוק. זאת אומרת, אנחנו הציבור החרדי בכל כוחנו שומרים על רוחנו, והציבור הכללי נמשך יותר ויותר עם עם העידן הטכנולוגי, הכוונה הפיתוחים הטכנולוגיים, ועם ה... עם הרשתות החברתיות,
וכשאתה היום, הרב שפירא, כשאתה היום מכנס בבית המפורסם בחוף שטריקר בתל אביב, צפון תל אביב, הבית שיחלס בתוכו פוליטיקאים מימין ומשמאל ביחד ולחוד, וכשאתה מכנס שם בתקופה האחרונה, אנשים משני צידי המתרס כדי קצת לנסות להוריד את המתח, את השסע שקיים, זה הכל... מתחיל משם, מהימים ההם, לפני דור, לפני חצי יובל שנים?
תראה, אני רוצה להגיד לך דבר אחד. אני לא יודע בדיוק לאיזה כנסים אתה כרגע מתייחס, אבל אם אתה מתכוון לזה שהלב שלי כואב ודואף על המתח שהולך ומתגבר בין היהדות החרדית ליהדות הכללית בארץ, זה נכון. אתה הרי יודע והיית איתי בנסיעה, הלב שלי לא רק כואב לחיים, הלב שלי כואב גם לבתי הקברות העזובים ונטושים, שלצרי אני דמה לי שבדור הזה, אני והארגון שלי הם הכתובת היחידה, ואם לא היחידה, לפחות בין היחידים, ובהישגים בטח הראשונים, ופה אין שום שאלה של איזה שהם אג'נדות, אם אני אעשה את זה, אז אני אשיג את זה, זה באמת לשמה, וזה הכל נובע מבית אבא, של אהבת ישראל, של אמפתיה, להרגיש את הכאב בצד השני, להרגיש את הכאב של הנגברים שרוצים יום יום בכל מיני מקומות להמשיך ולרוס, להשמיד בתי קברות. ובאותה מידה חבל לי שבכלל ישראל ייווצר מצב של שנאת חינם. אם תרשה לי לרגע, כן. אני אגיד לך דבר, הגמרא אומרת שבית שני נהרס למרות שהיה תורה וגמילות חסדים ומצוות, אבל היה שנאת חינם, והשאלה נשאלת מעצמה, איך מסתדרת גמילות חסדים ושנאת חינם? והתשובה היא פשוטה מאוד. כנראה גם אז היה ציבור חרדי וציבור חילוני, והבעיה לא היה שהציבור חילוני לא שמר תורה ומצוות, אבל הבעיה היה, הייתה שהייתה שנאת חינם, על בחינם סנוס יהודים חרדיים. זה הקדוש ברוך הוא לא סובל. הוא רוצה שכל היהודים, אלה ששומרים תורה ומצוות, ואלה שלא שומרים תורה ומצוות, דבר אחד.
שיתווכחו, אבל יכבדו אחד את השני.
גם אם אנחנו לא אחידים, שנהיה מאוחדים. ואם אנחנו לא מאוחדים, תמיד עם מי עליה השלום אמרה, אנחנו בתחנה האחרונה, מפה אין לנו לאן ללכת. הסכנה היא שאם יסנאו בחינם יהודים חרדים, חלילה של אין לנו לאן ללכת. לכן עלינו כולנו, למי שאוהב את עם ישראל, החיים ולא רק המתים, על אף לתת את עיניו וליבו ולעשות את כל אשר אל ידו, ולא להרפות ולעסוק בזה יומם ולילה.
הרב שפירא, אני רוצה לשאול אותך שאלה שוב על ההבדלים בין אז להיום, ועושה רושם, אני מכיר את ה... נאומים, רעיונות של החכים דאז ואביך הרב שפירא זצ"ל ביניהם לעומת אלה של היום, ועושה רושם שהנציגות החרדית דיברה אחרת מהנציגות החרדית של היום, מבלי חלילה 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 לפגוע באף אחד מהנציגים החרדים המצוינים שיש היום. כלומר, הדיבור הישיר, ללא התחמקות, היום פחות קיים.
אני אגיד לך, אני לא רוצה להיכנס לזה כי אני לא מתמצא בדיוק בשליחות הגודאית של היום, וכפי שאתה אומר, יש ליהדות התורה נציגים מעולים, ממלא הישגים. אבל כן, בנקודה הזאת, להתאמץ ולהעביר מסר, אנחנו אוהבים אתכם ואנחנו עם אחד ואתם תאהבו אותנו, ולהשיג הישגים יותר בתחום, פחות בכוח הפוליטי ויותר בכוח השכנוע, החן והחוכמה, זה הסוד שיכול לקיים את העם, את העם החרדי, שהוא בכל אופן המיעוט פה, מבלי שהוא יסבול את הסבל שהוא עבר לאחרונה. וזה בעצם הצוואה הגדולה. אתמול בלילה ביום הזיכרון של אבא שלי, אם אנחנו נזכרים מה בעצם המוטו שלו, המוטו שלו, תדאגו שלא יהיו ביניכם מריבות, ותעטפו את שנאת החינם ותרבו את אהבת חינם.
אני יכול להעיד כמי שמכיר אותך באופן אישי ואת האחים על האהבה הגדולה הסוררת ביניכם, ולא רק זה, אלא כל צעד וכל שעל זה אבא מול העיניים של כל אחד מהאחים.
נכון מאוד. אנחנו כל יום לא מסיחים דעת ממנו, אם זה בהקשרים עסקיים, אפילו עם גויים, אני תמיד רגיל לצטט אותו ולומר במצב כזה, אבא שלי היה אומר ככה ואני אעשה ככה בעקבותיו, ואם זה בנושאים של חסד, ואם זה בנושאים של משהו שקשור בלעשות, ללחום למען השם ותורתו, אנחנו כולנו רתומים מאוד לאותה מלחמה שהוא לחם בגאון, בגאווה ובתעצומות עוז, והתמונה הזאת לא משה מעינינו לאורך כל שעות היממה ולאורך כל החיים, זה פשוט בשבילנו צוואה חיה שמוליכה אותנו לכל נתיבותינו, לכל אורך הדרך, בכל פן של החיים.
שיהיו הדברים לילו נשמתו, ונאה היה כאן, הוא בטח נאה למעלה, ושיהיו רק בשורות טובות.
אנחנו מאוד מקווים שנגיע בעזרת השם למה שהוא רוצה, והוא בוודאי רוצה מלמעלה שתהיה הבנה לפחות בין כל חלקי העם, שכל אחד יריך את השני, ואולי בזכות זה גם החלק מהציבור הכללי יתעף לחרדים ויתקרף לחרדים, לא רק באהבה אלא גם בהתקרבות לקדוש ברוך הוא.
בעזרת השם, הבן הרב יצחק שפירה, שיהיו בשורות טובות, ושנדבר רק על דברים משמחים תמיד.
אמן ואמן, יום טוב, מלא ברכה, ותודה לך על הרעיון.
תודה, תודה. שלום, בוקר טוב. סיימנו את מהדורת הבוקר להיום, תודה לאסתי פלד, אבי גדלוביץ', מוטי קופפר, תודה לכם על ההזנה, ונסיים בברכת מזל טוב לידידי היקר והטוב, איש רב פעלים, הרב החסיד, רבי יעקב איזק, יועץ התקשורת של שר הבינוי והשיכון, לרגל נישואי ביתו, הערב, מזל טוב, מזל טוב, בוקר טוב.
מאזינים יקרים, הקורונה השפיעה גם עליכם, מצבכם הכלכלי השתנה, קשה לכם לשלם את המשכנתא וההלוואות. שלום לכם, כאן נדב עטר, יועץ משכנתאות בכיר בחברת אור משכנתאות. אור משכנתאות יודעת לקחת את כל ההתחייבויות שלכם ומכניסה אותן לתוך המשכנתא, פורסת לתקופה שמתאימה לכם ובהחזר חודשי שמתאים את היכולות שלכם. אז הסירו דאגה מלבכם ועשו סדר כאן ועכשיו. נצלו את ההקלות שהמדינה נותנת לבעלי משכנתאות ובדקו עכשיו את האפשרויות העומדות לרשותכם. תנו למומחים של אור משכנתאות לעשות לכם סדר בחשבון. הבדיקה ללא עלות וללא התחייבות. חייגו עכשיו לאור משכנתאות ותבדקו מה מצבכם. כוכבית 5589. אל תפספסו את הטלפון. כוכבית 5589. אור משכנתאות.
היי, כאן שירי, האמא מהלמידה מרחוק. אתם לא מאמינים לאיזה מבצע הצטרפתי במי עדן. חודשיים חינם על קדי המים המינרליים, וגם 48 מקבוקי ספורט נתנה. הילדים שלי כל הזמן צמאים.
כוכבית 2929, מי עדן.
כפוף לתקנון.
במיוחד בימים אלו, חשוב שתקבל מה שמגיע לך מהביטוח הלאומי ומחברות הביטוח. במימוש זכויות רפואיות, אתה צריך את לבנת פורן האמיתית.
כוכבית 2498,
שירות אינו משפטי.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
לשחק עם הקוביות על הרצפה זה נוח, להשתולל עם הכדור בפארק גם נוח. עם חיתול הגיס פרידום דריי את בטוחה שנוח לו בכל מצב. הגיס פרידום דריי, בטכנולוגיה מתקדמת עם תעלות ספיגה המפחיתות את התנפחות החיתול, מעניק לבייבי שלך נוחות לאורך כל היום. הגיס.
שלום, כאן עורך דין יוסף ויצמן, בוגר הקמפוס החרדי אונו. התקופה הנוכחית מזמנת מקרים רבים של חדלות פיראון, קשיים כלכליים ואף פשיטת רגל. המשרד שלנו מטפל בנושאים אלו ומסייע לרבים לצאת מהמשבר.
מוזמנים להצטרף לנבחרת האונוררס, הבוגרים המצליחים של הקמפוס החרדי אונו. לייעוץ בבחירת מסלול לימודים בקריה האקדמית אונו, חייגו 072-333-4741.
אזרחי ישראל, אנו שמחים לבשר לכם על צעד נוסף באסטרטגיית היציאה ובחזרה לשגרה יציבה. אנחנו ברשת יש, יחד עם חברות מזון מובילות במשק הישראלי, גיבשנו עבורכם את פרויקט חזלש, המעניק לעשרות אלפי מחזיקי כרטיס אשראי יש, הטבה בסך כולל של 2,000 שקלים לרכישת מוצרי צריכה ממגוון מותגים ברשת יש. התהליך פשוט וברור, אתם נכנסים לסניפי רשת יש עם כרטיס אשראי יש, מקבלים את פנקסי קופוני ההנחה בסך 2,000 שקלים וחוזרים לשגרה יציבה תוך שמירה על הנחיות משרד הבריאות. תודה רבה לכם, כפוף לתנאי הקופונים, פרטים בסניפים.
חדשות כל חי, השעה 9.
בוקר טוב ושלום רב, באולפן ישראל בן צבי. המשטרה עצרה הבוקר 3 ראשי רשויות ו13 נוספים